שכחו אותם, את פועלי הבניין ואת הפועלים העובדים במפעלי תעשייה. גם אלה החיים עצמם. לא מעניין פועלי בניין ותעשייה, שכחו אותם. אז בואו נזכיר לכם את המספרים. הבוקר ספרנו את ההרוג ה-51 בתאונות עבודה. החמישי אגב מתחילת השבוע הזה. שמו פאיז אלרול, הוא בן 30, תושב הנגב. פאיז נהרג הבוקר במהלך העבודה שלו כנהג ומפעיל מסעית השפע בדימונה, לאחר שמנוף המסעית פגע בו. מתחילת השנה נרשמת כבר עלייה של 21% במספר ההרוגים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שלשום התרשמל המוות מיגל גיל מיטלמן, טכנאי מזגנים בן 23 מאשדוד, ככל הנראה מקצר חשמלי במהלך העבודה. ובאותו יום כמובן, התאונה הקטלנית עם לוחמי האש ביישוב דיר אל אסד, שני לוחמי אש שקפצו לבור עמוק כדי להציל נער פלסטיני שנפל ומת. השניים נפגעו ככל הנראה משאיפת כמויות חריגות של גזים רעילים. ועוד לא הזכרנו את הפצועים, ברור שעליהם לא ידברו, הם חיים, מתים, פצועים לכל החיים, אז אנחנו לפחות נזכיר כמה מהם כאן. פועל בניין בן 30, נפצע בינוני מפרגולה שנחתה לו על הראש. פועל בן 41, נפגע ממכת חום באתר בנייה באתלית. בתחילת השבוע, פועל בניין בן 41 נפצע קשה מאוד, לאחר שנמחץ בין שני טרקטורים. וזה לא נגמר, ופועלי הבניין ממשיכים לצנוח מגובה. אלה החיים עצמם, לא מעניין. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דודוב. עורכת יעל איילון.
אז מה אומרים נתוני המדד? האם צריך להמשיך להוריד ריבית? אולי להעלות? ועד כמה הנתונים עלולים להתהפך? במדד הבא נשאל עוד מעט את הפרופסור צביקה אקשטיין, לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל, וגם 700 מיליון שקלים בדרך להשקעות ביהודה ושומרון. עד סוף 2024, כך החליט השר סמוטריץ', שר האוצר. האם גם הכספים למגזר הערבי בדרך למועצות המקומיות? עוד משהו על נתוני הדיור במדד, נדבר עם שר השיכון לשעבר זאב אלקין. למה אינטל מבטלת את עסקת הרכישה של יצרנית השבבים הישראלית טאוור? מולי עדן, איש הייטק ולשעבר, סגן נשיא אינטל העולמית ידבר איתנו. ועוד משהו לקראת פתיחת הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב. על השידור איתנו שקד וולפין. איפה הכסף? מוזמנים להצטרף אלינו גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. יומיים לפני השקת הקו האדום של הרכבת הקלה התקיימה היום נסיעת מבחן. שרת התחבורה מירי רגב הודיעה במסיבת העיתונאים שהיא מחויבת לסטטוס קוו בעניין נסיעות בשבת.
מדינה יהודית, יש כאן סטטוס קוו מיום הקמת המדינה. יש חוק במדינה, ואנחנו כולנו פועלים על פי החוק ועל פי הסטטוס קוו. שישי תעבוד כפי שעובדת התחבורה הציבורית עד כניסת שבת, ובמוצאי שבת היא תעבוד מצאת שבת. זה הסטטוס קוו, וכך תעבוד גם הרכבת הקלה.
רוב הציבור, 71%, תומך בהפעלת הרכבת הקלה בשבת, כך עולה מסקר מיוחד של עמותת חידוש לחופש דת ושוויון. הרב אורי רגב, מנכ"ל העמותה, אומר שהגיע הזמן לתחבורה ציבורית בשבת.
רוב עצום בציבור רוצה תחבורה ציבורית בשבת, רוצה חופש דת, רוצה שוויון, אבל הפוליטיקאים מעדיפים לשוב ולהיכנע לסחטנות של המפלגות החרדיות. בכך הם פוגעים במשק המדינה, בכך הם גורמים להתרחבות שוק הרכב הפרטי, בכך הם פוגעים בשכבות מוחלשות, בצעירים, בקשישים, בחולים, בחיילים, ובכך הם פוגעות במימוש ערכי מגילת העצמאות של חופש, דת ושוויון.
מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי ב0.3%, האינפלציה בחישוב שנתי ירדה ל3.3%. דוקטור רון אייכל, המכללה האקדמית גליל מערבי, על הנתונים.
במשק נמשכות התייקרויות בקרב מוצרים ושירותים רבים, כגון מזון, מחירי שכר דירה, ביטוחים שונים ועוד. מבחינת בנק ישראל, הקריאות האחרונות היו חיוביות. סביבת האינפלציה במשק מתמתנת. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-3.3% בלבד, לעומת יותר מ-5% בראשית השנה. מצב זה יאפשר לבנק להותיר את הריבית בראשית חודש ספטמבר ללא שינוי. ענף הדיור מציג כבר 3 חודשים רצופים של ירידות מחירים, אם כי בצורה קלה. נראה כי שילוב של מחירי C ועלויות מימון גבוהות ימשיכו לקרר את הפעילות בחודשים הקרובים.
הורים לאנשים עם מוגבלויות פותחים הערב בצעדי מחאה נגד צירוב הממשלה להעלות את שכר המטפלים והמדריכים שלהם. איריס ברלה, יושבת ראש ועד ההורים, אומרת שהערב התקיימו הפגנות בתל אביב, חיפה ובאר שבע.
מבחינתנו המשפחות הגיעו מים עד נפש. מעל ילדינו מרחף איום ההשבתה כבר מ-10 בספטמבר של כל מסגרות היום. מרכזי יום, מרכזי תעסוקה, מסגרות הערכה של ימי הלימודים, מועדונים. והמשמעות היא ש20,000 ילדים ובוגרים עם מוגבלויות יישארו בבתיהם או במסגרת הדיור שלהם. העומס כמובן ייפול על המשפחות, והממשלה עומדת מנגד כמו אטומה ולא עושה דבר.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד הפרופסור צביקה אקשטיין איתנו. שלום לפרופסור צביקה אקשטיין, דיקן בית הספר לכלכלה, אוניברסיטת רייכמן וראש מכון אהרון. שלום.
שלום.
שלום, שלום. לשעבר כמובן המשנה לנגיד בנק ישראל. אני רוצה שנשמע יחד דברים שאמר אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו, אחרי פרסום המדד. המספרים טובים וראש הממשלה מרוצה. בוא נשמע.
האינפלציה יורדת. מחירי הדיור צומחים. האבטלה 3.3, כמעט התוצאה הטובה ביותר בעולם המערבי. לא סתם סוכנות הדירוג פיץ' הבינלאומית נתנה לנו, השאירה לנו דירוג A+, דירוג פנטסטי בשעה שהורידה דירוגים למדינות גדולות ומכובדות. ואנחנו ממשיכים במדיניות שלנו שעובדת.
פרופסור אקשטיין, יש סיבה להיות כל כך מרוצה?
אני יודע, בגדול יש סיבה שמדיניות בנק ישראל אכן מצליחה להוריד את האינפלציה, כפי שפחות או יותר גם הנגיד צפה, ורוב הפעילות, יש התמתנות של הפעילות במשק כתוצאה מעליית הריבית, וכתוצאה מכך הביקושים יורדים, והאינפלציה מתכנסת לכיוון הטווח היעד של בין 1% ל-3%.
אז נדמה לי שצריך להבהיר את הנקודה. כן, סליחה.
כל זה עבודה של בנק ישראל.
בדיוק.
והתמתנות הפעילות הכלכלית במשק, שגם לממשלה יש יד בזה, על ידי זה שהיא יוזמת הפיכה משטרית, שמקטינה את הביקושים במשק.
אוקיי, אז עכשיו בדיוק אתה מיד עלית על הנקודה של נגיד בנק ישראל, שבעצם עשה הכל כדי לעצור את האינפלציה, ובאו אליו בטענות מכאן ועד לא יודעת איפה, כשבעצם אתמול, גם כשראש הממשלה וגם כששר האוצר באמת מוציאים את ההודעות הסוואות הרצון האלה, המרוצים שהם, אף אחד לא מזכיר את הנגיד שעשה כאן עבודה. הוא בעצם זה שעמד עם האצבע בסכר ולא נתן לאינפלציה להשתולל.
נכון, נגיד נקד במדיניות הבנק המרכזי, כפי שמקובלת דרך אגב גם בארצות הברית וגם באירופה, מאחר ובישראל מחירי האנרגיה לא עלו כל כך כתוצאה מהמשבר במלחמה באוקראינה ובכלל, בביקושים בעולם, ומאחר ו הנגיד נקט במדיניות של הקטנת הרחבה המוניטרית, ממש לפני הבנקים המרכזיים האחרים, אז אנחנו כבר בריבית של 4.75 יכולים להגיד שאנחנו כמעט בסוף אולי עליות הריבית, כדי להוריד את האינפלציה בחזרה למרכז היעד.
אז זאת באמת השאלה, האם זה הולך לרדת? כי אתה יודע, יש כאלה שאומרים שמוקדם לשמוח, והנתונים בחודש הבא יהיו שונים מאלה שראינו עכשיו. מה אתה חושב?
תראי, האינפלציה מתנדדת כלפי מטה. היא יכולה קצת לעלות, הרי הסתכלות היא הסתכלות לאחור. אבל כשמסתכלים על הציפיות של, שבאות מהשוק, משוק ההון, והציפיות של אנליסטים, והניתוחים כולם מראים שהאינפלציה נכנסת לתוך המסגרת של 1-3 בחודשים הקרובים, ובנק ישראל ימשיך לשמור את הריבית גבוהה מעל האינפלציה, ככה שהריבית הריאלית חיובית, ובכך יוריד את הביקושים במשק, ויגרום לכך שהאינפלציה תתכנס לכיוון 2%. ייקח מספר חודשים לא קטן, כדי שתהיה ביטחון מלא שהאינפלציה אכן היא סביב מרכז היעד, ורק לאחר תקופה שזה יהיה ביטחון מלא, אנחנו נצפה שבנק ישראל יוריד קצת הריבית לכיוון ה-3%.
והשאלה היא, האם אולי בנק ישראל, אם הוא יראה איזשהו שינוי תנודה בנתונים כלפי מעלה, האם הוא יעלה את הריבית בחזרה אולי בעשירית, אולי בשתי עשיריות, גם על זה מדברים.
לא, לא, מעלה כל פעם ב-25 נקודות בסיס, לא כן. בפחות, ולא בצורה שונה מזה. יש מקום לחשוב ש הבנק עשוי לעלות את הריבית עוד פעם אחת, מאחר וייתכן שהירידה הזו היא זמנית, וזה תלוי מה יקרה בחודשים הקרובים. הרושם הכללי בכל העולם שהאינפלציה מתמתנת, הביקושים בישראל התמתנו יותר גם בגלל מדיניות הממשלה בתחום המשפטי, שיוצרת המון אי-ודאות מקומית וירידה בפעילות הכלכלית כאן מעבר למה שקורה, מה שהיה יכול לקרות אם לא היה את כל המהלכים היוצאי דופן של הממשלה שקשורים להפיכה המשטרית.
אוקיי, ואיך אתה מתייחס לדולר החזק שהיום הוא טיפונת ירד אבל הוא עדיין על 3.75, מספרים שאתמול ראינו 3.77, מספרים שלא ראינו שנים.
למעשה שוק ההון מבטא את החשש של הישראלים ושל אחרים בהחזקת ניירות ערך ישראלים. ומה שקורה בשוק ההון זה שהרבה מאוד ישראלים וגם זרים הוציאו את הכסף, פחות מטבע זר נכנס לישראל כי יש השקעות יותר נמוכות בהייטק הישראלי, וגם הרבה מאוד ישראלים עוברים להשקיע את ההשקעות שלהם עם שוק המניות הישראלי לשוק המניות בחול, בעיקר לארצות הברית. אנחנו רואים גם שהמניות בישראל למעשה בתחילת השנה, מעבר לחצי שנה, בעצם התנדדות סביב עלייה מתונה של 1.5%. אשר בארצות הברית, מדד המניות עלה ב-25%.
נכון, וצריך להגיד רק למען ההגינות שב-2022, המגמה הייתה הפוכה, הבורסה בישראל עלתה בצורה חדה מאוד, ובארצות הברית פחות, אבל עכשיו אנחנו...
כן. זה לא מדויק, אני מצטער. הבורסה בישראל עד סוף 22 עקבה בצורה ממש קרובה מאוד לנסדק, וגם ל-S&P 500, במשך המון שנים. בורסה ישראלית מאוד הייתה מתואמת עם הנסדק, ומינואר, או אפילו קצת לפני כן, מינואר אבל, שמסתכלים על הנתונים, הבורסה הישראלית נפרדת מהבורסה האמריקאית, ונשארת די קבועה במונחים נומינליים.
אוקיי, עכשיו דיברנו על הדולר, דיברנו על הריבית ועל האינפלציה, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך לאן המשק הזה הולך, כלומר אנחנו רואים שעדיין הייטק צולע, עדיין אנחנו לא במספרים הכי טובים, פיץ' משאירה אותנו אמנם על A פלוס, ושר האוצר מאוד מאוד מרוצה, השאלה אם אנחנו צריכים להיות מרוצים באמת.
שר האוצר לא קרא את עיקרי הדוח של פיץ', הוא רק קרא את הכותרת, נכון? פיץ' השאירה אותנו על אותו A פלוס, וגם על תחזית יציבה. כשסיימנו את 22, או הייתי אומר, ממש בסוף 22, הנתונים של המשק הישראלי מבחינת ביצועים, במונחים של סיכוני המשק, במיוחד ביחס חוב תוצר, ירד הכי הרבה בכל מדינות המפותחות. הצמיחה במשק הייתה 6.2%, ותחזית הצמיחה הייתה מעל ל-3%. למעשה, בהינתן ממשלה עם מדיניות יציבה, שזה לא מה שפיץ' אומרים על הממשלה הזו, אנחנו היינו צריכים לראות עלייה בחיובית, זאת אומרת, יציבות בדירוג, אבל תחזית חיובית למשק הישראלי. מה שאנחנו רואים עכשיו זה יציבות, מאחר ופיץ' אומרים שעדיין המדד של הבנק העולמי על הדמוקרטיה הישראלית עדיין לא השתנה, וקשה לדעת ממה שקורה לאיזה כיוון הוא ישתנה, כי אי-הוודאות לגבי המדיניות הממשלה היא גדולה, מה באמת יקרה ומה בפועל הממשלה תעשה. והפיץ' אומרים חד משמעית, אם הממשלה תבצע את מה שהיא אומרת עכשיו, כלומר, ביטול עילת הסבירות, והוועדה תשתנה משמעותית, הוועדה לבחירת שופטים, כן. וזה ישפיע על מדד הדמוקרטיה של ישראל, אנחנו נראה, כנראה, ירידה בעלייה בסיכונים, והוא ייתכן גם שינוי בתחזית, אם מדד האום ייפול כפי שנעשה במדינות אחרות.
אוקיי, לסיום אבל ממש קצר, אתה רואה את הדולר מגיע ל-4 שקלים?
תלוי, המהלכים הפוליטיים היום ישפיעו מאוד על הדולר, כי הם ישפיעו מאוד על הביטחון של המשקיעים הזרים והישראלים על השקעות בניירות ערך ישראלים. במידה ויהיה פה זעזועים קשים נוספים, כמו במידה בבית המשפט העליון לא יבלום את חוק ביטול עילת הסבירות, כן. וגם יעבירו בכנסת את חוקים נוספים שישנם על המדף ששמה הקואליציה, ויהיה פה התנגדות מאוד מסיבית של אזרחי ישראל, כפי שהיא כבר הייתה בעבר.
זה עלול להגיע לשם. זה מה שאתה אומר.
אנחנו עשויים להגיע לכיוון ה-4 דולר, כי אנשים יוציאו את כספם מישראל.
אוקיי, תודה רבה לך, פרופסור צביקה אקשטיין. תודה. תכף נמשיך לדבר על נתוני המדד, נדבר עם חבר הכנסת זאב אלקין, יו"ר סיעת המחנה הממלכתי, לשעבר שר הבינוי והשיכון. קודם כל, שלום לך, מר אלקין.
שלום, שלום.
שלום, שלום. שמע, בוא נדבר קודם על מה שהיה היום, עד כמה שאפשר לדבר, על ועדת החוץ והביטחון שהתכנסה לדיון חסוי על כשירות צהל בשגרה ובחירום. אתה יכול לרמוז לנו על משהו שהיה שם בהלך הרוחות לפחות?
לא. עיקרון שלי שעוד מימי כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בתקופת צוק איתן, כשראיתי איזה נזק אפשר להסב למדינת ישראל בפטפטת יתר, אז זה היה דווקא של הקבינט. אני לקחתי לעצמי כלל שאני לא מתדרך ולא מתראיין על ישיבות סגורות וחסויות, לא של קבינט ולא של ועדת חוץ וביטחון.
אוקיי. אוקיי, אז בהנחה שזה לא היה, ואתה לא תגיד לנו, ואני מכבדת את זה, אני שואלת אותך, עד כמה אתה חבר ועדת חוץ וביטחון מודאג? עד כמה אתה חבר כנסת מודאג? עד כמה אתה יושב ראש סיעה מודאג?
בהחלט, לצערי, יש סיבות טובות להיות מודאג, ולא צריך אותי. כששר הביטחון מודאג, כשרמטכ"ל מודאג, ושניהם לא מזכירים את זה מעיני הציבור, כשמפקד חיל האוויר מודאג, וגם האמירות שלא התפרסמו, אז לא צריך אותי, כן, אני איש פוליטי, אפשר לחשוב שאולי יש לי אינטרס כזה או אחר, אומרים את זה או אנשי מקצוע של צהל, או כמו שאמרתי, שר הביטחון שהוא בשר מבשרה של הממשלה הזאת, של לכולנו, יש סיבה טובה לזאת מודאגים.
אתה חושב שהתקפות על רמטכ"ל מוצדקות מצד ראש הממשלה והסביבה שלו?
ממש לא, אני חושב שזה חמור מאוד, תפקידו של הרמטכ"ל המקצועי, אם הוא חושב שיש סיבה להיות מודע, ואם הוא חושב שפעולות הממשלה יכולות להביא בטח לטווח הנראה לעין של בחודשים הקרובים נזק משמעותי לצהל ולקשירות צהל, אז תפקידו להשמיע את הכל, הוא לא יכול לשבת בשקט.
כלומר, הוא צריך לצאת לציבור ולהגיד מה קורה?
אני לא יודע אם לציבור, אני לא ראיתי שהוא יותר מדי מנסה לצאת לציבור, אבל מצד אחד מנסה לטפל בתופעה בצורה מאוד מיומנת ומקצועית, ומצד שני חובתו לבוא למי שאחראי בדרג המדיני, לראש הממשלה, לשר הביטחון, לחברי קבינט מדיני-ביטחוני, ולשים להם מראה מול העיניים, ההשלכות של פעולות הממשלה. אגב, אני נדהם שעד היום, למרות שכמו שאמרתי, לא מפקד חיל האוויר, לא רמטכ"ל ולא שר הביטחון, לא מסתירים את הדאגה שלהם למילאן אנחנו הולכים מבחינת שירות צהל, קבינט מדיני-ביטחוני לא טרח להתכנס בנושא הזה. ועדת חוץ וביטחון מקיימת כבר דיון שני ברציפות בעניין, והפעם זה ממש...
טוב, אני הייתי ממשיכה את השיחה הזאת איתך, אתה יודע, אני מאוד קרובה לנושאים האלה גם, אבל אנחנו התכנסנו לדבר על כלכלה, ויכול להיות שלא סתם ראש הממשלה לא מכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני, הוא יודע למה בהחלט, אבל בוא נדבר רגע על נתוני הדיור, כמי שהיה שר הבינוי והשיכון. נמשכת הירידה, אנחנו רואים בעסקאות בענף הנדלן, גם במחירת דירות חדשות, גם יד שנייה, למה אתה מייחס את זה בעצם? כלומר, האם אנחנו באמת בסוג של מסלול של ירידה תלולה למטה, או למה אתה בעצם משייך את זה, את הירידה הזאת?
אני אגיד לך, הצירה של עליית מחירי דיור והטאב, ואפילו ירידה מסוימת, זה דברים שהיו כתובים על הקיר. את יכולה לקחת את הרעיונות שלי, אצלך, במחצית השנייה של שנת 22, וגם אצל עמיתייך, שעסקו בנושאים כלכליים, אז כשר השיכון, ואמרתי, לא בשמי, אגב, בשם המומחים שעוסקים בשוק הנדלן, שכולם צפו עצירה של עליית המחירים.
נכון, כולכם דיברתם על עצירה, אבל השאלה אם הירידה הזאת היא מלאכותית.
אז אני אומר, העצירה ותפילת הירידה קשורים לשני דברים. אחד היה קשור להגדלה דרמטית של ההיצע בימי הממשלה הקודמת. הרי אנחנו הכפלנו את כמות השיווקים גם בשנת 21 וגם ב-22, מ-50,000 שיווקים שהיו במדינת ישראל עלינו ל-100,000 במשך שנתיים רצוף, וזה כמובן יחד עם צעדים אחרים השפיע על הגדלת ההיצע. ובצד השני של המטבע זה כמובן סיפור של הריבית. הריבית פעלה פה פעמיים, היא גם גורמת לאנשים לחשוב פעמיים לפני שהם קונים דירה, כי הריבית על המשכנתאות מאוד גדלה, וגם הקבלנים עכשיו שוקלים פעמיים אם להיכנס לפרויקט מסוים, כי בסופו של דבר הם דואגים מעלות הכסף.
כלומר, מה שאתה אומר שזה לא אמיתי בעצם.
מה שאני אומר זה משהו יותר חמור. אני לא יודע אם את יודעת, אבל מחצית מהדירות שפורסמו על ידי רשות מקרקעי ישראל לשיווק בשנה הזאת, מאז תחילת השנת 23, מחציתם נכשלו. לא היו קבלנים שלקחו את הפרויקטים האלה. המשמעות היא שאנחנו בפני תופעה בדיוק הפוכה ממה שתיארתי כרגע. זאת אומרת שההיצע ילך ויקטן בצורה דרמטית, לא נרגיש את זה השנה, אבל נרגיש את זה בעוד שנה, בעוד שנתיים. וברגע שהריבית תתייצב על מספר יותר סביר, כשהאינפלציה תייצר, פתאום כל האנשים שמחכים היום עם קניית דירה, כולם יקפצו לשוק, וכמות הדירות תהיה הרבה פחות ממה שיש
עכשיו. שזה אומר משהו על מצב הקבלנים?
שזה אומר משהו קודם כל על המצב של הזוגות הצעירים, שלא יוכלו לקנות דירה, כי תהיה עוד פעם קפיצה.
זה ברור, אבל אם קבלנים לא נכנסים לפרויקטים, זה אומר משהו אולי על הענף הזה.
זה אומר שאנחנו בתקופה מאוד מורכבת, כי הכסף שקבלנים לוקחים מהבנק עולה להם הרבה יותר בי, וגם יש להם פחות קונים בגלל התופעה של המשכנתא שתיארתי. ולכן מה שהיה נדרש בתקופה הזאת, זה שהשר השיקום, בנוסף לפעילות מאוד מאוד אינטנסיבית שלו לצרכי חסידות גור, ירים את הראש מעל השולחן ויראה שחוץ מחסידות גור יש עוד אוכלוסייה במדינת ישראל, ויבין שבתקופה הזאת צריכים צעדים מיוחדים של הממשלה כדי שהפרויקטים לא יפלו. כי למעשה הוא כרגע במו ידיו, בזה שהוא לא עושה כלום, בונה תשתית לעליית המחירים הבאה, שאולי לא תפגוש אותו כשר השיקום, כי תמיד יש שחרור בתגובה של השוק, אבל תפגוש את שר השיקום שיבוא אחריו, ובעיקר תפגוש את המשפחות הצעירות במדינת ישראל, שיצטרכו לשלם עוד מאות אלפי שקלים על דירה, בגלל שהממשלה עכשיו יושבת בחוסר מעש ולא עושה את מה שנדרש.
אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, ואני מבקשת תשובה קצרה אם אפשר. אתמול אנחנו שומעים ששר האוצר מחלק מיליארד, כמעט מיליארד, 700-800 מיליון שקל ליישובים ביהודה ושומרון. בנתונים שהגיעו לכלכליסט אנחנו לא בדיוק מבינים לאן הכסף הזה הולך עד הסוף. אתה סומך על החלוקה הזאת?
אני חושב שהדברים צריכים להיות שקופים לציבור, וחשוב שנדע לאן הולך הכסף, אבל סך הכל, זה אגב לא חדש, זה היה בהרבה ממשלות, אולי לא בהיקפים כאלה, אבל צרכים מיוחדים של היישובים ושל הרשויות ביהודה ושומרון, שקשורות לביטחון, לכל מיני דברים נוספים, בגלל המציאות היקודית שיש שם, תמיד ממשלה הייתה משקיעה כמה מאות מיליונים שקלים נוספים כל שנה, לצרכי הביטחון וצרכים נוספים, ולכן זה תמיד היה. מה שנדרש פה זה שקיפות, ואם יש דברים לא נכונים, כי יכול להיות שיש שם הוצאות שהן נראות כהוצאות פוליטיות.
כן, יש כמה סעיפים אבל... שעוד לא בדיוק מבינים לאן זה הולך בדיוק. אנחנו חייבים לעצור. יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי זאב אלקין, תודה. חזרנו, כותרת ענקית הבוקר על אינטל הענקית שמבטלת את עסקת הרכישה של יצרנית השבבים הישראלית טאוור. אנחנו רוצים לבדוק למה זה קורה. מי שבוודאי יודע להסביר את הסיפור הזה הוא מולי עדן, לשעבר סגן נשיא בכיר אינטל העולמית, איש הייטק בכיר. מולי עדן, שלום.
שלום וברכה.
שלום, שלום. בוא תסביר לנו איך אתה מבין את זה, למה ביטלו?
בוא נגיד, מישהו שיכול להסביר את זה או מבין את זה בוודאות, אני רוצה קודם כל לציין שאני לא עובד היום באינטל, כך שאני קורא את העיתונים, אני מנסה להבין את התמונה, ונותן את הפרספקטיבה שלי, אבל אני חושב שהתמונה היא הרבה יותר פשוטה.
זה יותר מ-5 מיליארד דולר, צריך רק לומר.
כן, 5.4 מיליארד דולר.
בדיוק.
ואני אנסה להסביר לה, אולי בהתחלה מה הייתה הכוונה של הדבר ולמה זה בוטלה.
בבקשה.
במסגרת השינוי של המדיניות שלה, אחרי שפט גלסינגר, ה-CEO החדש, קיבל את ההגה, הוא החליט להחזיר את אינטל להיות מובילה בתחום הייצור, וקיבל החלטה שדנו הרבה פעמים גם בעבר, שאינטל לא ייצר רק עבורה, אלא גם ייצר לכל החברות המתחרות. כלומר, הוא ייתן מה שנקרא בעגה המקצועית פאודרי, וייצר לכולם. הוא אמר את זה בצורה ענקית, אני חושב זה אחד האימורים הענקיים של אינטל, והוא חיפש דרכים להאיץ את זה. אחד הדרכים זה למצוא, לרכוש חברה, שהיא חברה שהייתה חברה לא גדולה, זה טאור סמיקונדקטור, שבעצם זה היה המודל שלה הרבה מאוד שנים. היא יצרה עבור הרבה חברות שמתכננות צ'יפים, היא יצרה אותם והיא שיווקה אותם בכל מיני מקומות בעולם, כולל בסין.
כן, זה אותם שלבים. של אינטל...
mm-hmm. כן, שלבים. וההנחה של אינטל הייתה שאם היא תקנה, אולי יוכלו להשתמש בכל הידע הזה כדי למכור את השבבים לכל החברות האחרות בקצב יותר מהיר.
אבל?
אבל התמונה היא פשוטה, מאחר וגם אינטל משווק מוצרים בסין, וגם טאור סמי קונדקטור מייצרים מוצרים בסין, משווקים מוצרים לסין, בעצם הרגולטור הסיני היה צריך לתת אישור לעסקה הזו, ובאמת פנו אל הרגולטור הסיני בכוונה או בבקשה לאשר את העסקה הזו, ולאור מלחמת הצ'יפים שקיימת בין ארצות הברית לבין סין, שזה מלחמה גלובלית ולא קשורה לישראל, זה שאלה מי יהיה ההגמוניה, מי יוכל לעשות צ'יפים יותר, מי יעשה את ה-AI ואת הסברית, זה מלחמה עדקית, שבעצם ביידן מוביל אותה ואפשר לקרוא אותה לכל מקום.
נכון.
בעצם האמריקאים הטילו כל מיני סנקציות על סין, כולל מנעו מהם גישה לציוד שאפשר לייצר שבבים חדשים, ובתור תגובה, סין נקטה מספר צעדים, ואחד הצעדים זה הצעד הזה שבה אני לא מאשר אותו, שבעצם גררה את הרגליים ולא ישרה את זה, בעצם התאריך האחרון היה 15 לאוגוסט, ומאחר וזה לא אושר עד התאריך, אז בעצם העסקה הזו לא תצא לפועל.
כן, תגיד מה הנזק שנגרם לחברה כמו טאור סמיקונדקטור מהסיפור הזה?
אני מניח שלטאור סמיקונדקטור ישנם שני דברים, מה הנזק המיידי והנזק לטווח ארוך.
נכון.
הנזק המיידי, אנחנו רואים אותו מיד, אנשים העריכו שהעסקה הייתה עסקה טובה לטאור, ולכן באופן מיידי, ואני לא יודע מה יקרה בימים הקרובים, המניה של טאור נפלה ב10%, כלומר, אנשים מאמינים שזה איבד מערכו, כיוון שהעסקה לא יצאה לפועל.
בסדר, אבל זה יכול להתאזן. אנחנו
זה מכיר... יכול להתאזן, בידע. אבל מה שקורה כן, טאור בעצם מנסה להתמודד על כל מיני שווקים, על ייצור של כל מיני שבבים אנלוגיים, או שבבים מסוג מסוים, סין שלא קיבלה אישור מארצות הברית להשתמש בציוד כדי לפתח טכנולוגיות מתקדמות, מנסה להרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיות ישנות, להערכתי, לטאור יהיה תחרות יותר קשה, ואם באמת אינטל הייתה רוכשת אותה, לדעתי זה היה טוב גם לטאור וגם לישראל, כי בעצם עלינו כאן עוד מפעל גדול מאוד שגם היה מייצר וגם משלם מיסוי, אבל כמו שאני אומר, לא לחפש את האשמים בישראל, כי בעצם אנחנו נכנסנו למשחק של הגדולים, וזה המשחק בין ארצות הברית לסין.
בדיוק, כשזו הייתה באמת מול ידן השאלה האחרונה שלי, מה עוצמת המלחמה הזאת, כשאנחנו יודעים שהנשיא ביידן הולך על זה בכל הכוח, בין סין לבין ארצות הברית?
או, לדעתי זה מלחמת עולם שפשוט אין בדם ולא רואים דברים.
כן.
אם מסתכלים בצורה מאוד מאוד פשוטה, אז בעצם זה מלחמה על שני דברים, על דומיננטיות כלכלית, מי תהיה המעצמה הכלכלית הגדולה בעולם, ועל דומיננטיות צבאית, מי תהיה המעצמה החזקה ביותר בעולם בצורה צבאית. עכשיו, ארצות הברית חוששת מזה משתי סיבות, קודם כל אם תחשבו על זה, אם כל סיני ממוצע ירוויח שליש מהכסף שמרוויח אמריקאי, סין הופכת להיות הכלכלה הגדולה בעולם.
כן.
אז יש כאן את האלמנט הכלכלי. האלמנט השני הוא האלמנט הצבאי, כאשר הערכה היא שמי שבעצם יוכל, ויהיו לו את השבבים המתקדמים ביותר לבינה מלאכותית בכל אותם שמות שאתם שומעים אותם,
mm-hmm.
וזה בעצם פריצת הדרך, השפיץ של הטכנולוגיה, מי שיהיה לו בעצם, אתה יכול לעשות את הדברים האלה, הוא זה שיוביל מבחינה צבאית, מאחר וארצות הברית רואה בסין איום צבאי, היא בעצם פתחה באופן סט של סנקציות, זה נקרא צ'יפ אקט,
mm-hmm.
גם מה לא תיתנו לסין, וגם מה עם ההטבות שאני אתן לכם, לאלה שעברו לייצר במערב או בארצות הברית, ובעצם יש לנו היום מלחמת גוג ומגוג בין שתי המדינות האלה, כדי לראות מי זה שיוביל כן. את הטכנולוגיה הזו של השבבים, וזה מלחמה בכל קנה מידה, אולי משפט אחד למדינת ישראל, אני חושב שאנחנו צריכים, ואני טענתי את זה כבר למספר, למספר חודשים, אני לא יודע מעל זה שיח ממשלתי או דומה, אנחנו לא נוכל לרקוד על שני הדברים, להיות גם עם הסינים, גם
אמריקאים, צריך להחליט איפה אנחנו,
צריך לקחת קו, צריך להחליט באיזה צד אנחנו, אני חושב שאנחנו כנראה נהיה בצד אמריקאי, אין לנו ברירה.
מרתק, חבל שלא יכולים להמשיך עוד, מולי עדן, תודה רבה.
תודה רבה לך.
שלום, שלום, להתראות. טוב, הנה באה הרכבת הקלה, גוש דן, הקו האדום, איזה יופי, שלום מודי עציון, עורך רכב תחבורה, וואלה. איך היה? נסעת ברכבת, לא?
זה ממש אני רק דמיוני, לקחת 50 שנה מהיום שגולדה מאיר אמרה שהיא מקצה 5 מיליון לירות לתכנן את זה, עד שזה באמת קרה.
טוב, אז חוויות, תאר, ספר.
טוב, אבל היא נוסעת, הנסיעה בתוך המנהרה היא מאוד מאוד רועשת, קשה אפילו לדבר.
וואו.
אבל יש וי-פיי, והווי-פיי עובד, בניגוד לרכבת ישראל, הם כבר מהיום הראשון.
גם מתחת לאדמה, בעומק הזה?
גם מתחת לאדמה.
וואו,
כן, כן.
זה התקדמות ענקית.
בהחלט, זה ממש חדשות טובות, ובסוף אלה הדברים החשובים, ואם כבר אנחנו מדברים על דברים חשובים, היום אכן הודו בנטע, וגם אמרה מי רגב, שיהיו שירותים ברכבת הקלה סוף סוף.
לקחת לי את השאלה, בוא נשמע את מירי רגב בתשובה לשאלה על השירותים.
אני רוצה רגע לראות איך השירותים נראים, הייתי מופתע.
9 מיליון שקלים, זה כל הפרויקט.
פרויקט שמשקיעים בו כל כך הרבה כסף, אין שירותים. אז גם בזה טיפלתי. לא פותחת רכבת בלי שירותים, זה לא נשמע הגיוני. מעל האדמה בסדר, אפשר להבין, יש בתי קפה, יש כל מיני. כשאנחנו נמצאים בתחתית, חייבים להיות שירותים. ואני רואה שיש פה שירותים, ובואו נראה שהם אכן עובדים. למה פה ולא פה, אני מקווה שגם אלה ייפתחו ביום שישי.
מי עונה לשם, אדון גליק?
כן, צריך להבין את האבסורד, פרויקט של 19 מיליארד שקל, ולא מצאו עד היום 8 מיליון שקל בשנה בשביל לנקות את השירותים.
מדהים, מה קרה שם? כאילו, איך פותחים רכבת משוכללת כזאת עם וי-פיי בלי שירותים? אבל יש שירותים, לא פייר.
יש שירותים והם אפילו יעבדו.
אוקיי. טוב, לוחות זמנים של הרכבת, איך זה יעבוד? אומרים שיהיה איחור, אומרים שיהיה עומס מאוד גדול.
צפו להיות עומס גדול, הרכבות הראשונות יצאו מכל 3 הנקודות מוצא של הרכבת, גם פתח תקווה תחנה מרכזית, גם קריית אריה, ומצד השני מבתי המקומיות, ביום שישי ב-5:40 לפנות בוקר, יש אומרים.
אוקיי, טוב, עוד משהו ככה, המלצות?
א', עוד לא ברור כמה רכבות יהיו במוצא, שכרגע רשומות בלוז על 2, זה אומר שיהיה עומס מאוד מאוד גדול, ובטדי באחת כל 40 דקות.
כן.
היום טען מנכ"ל תבל, החברה שתפעיל את הרכבת הקלה, שהוא יותר רכבות. צריך לזכור גם שהרכבת מסיימת מוקדם יחסית ביום שישי, גם בגלל השבת וגם לוקח לה זמן להגיע לדיפו, כרגע היא נוסעת הרבה יותר לאט ממה שהיא אמורה.
אז מה בסוף זה יהיה? זה יהיה 4.5? 5.5? מה?
זה נורא טוב לי, 5.5 לא, זה נורא טוב לי מאיפה עולים. הרכבת האחרונה מפתח תקווה תצא 30 דקות קודם מאשר הרכבת הראשונה האחרונה מכיוון בת ים שכבר נוסעת לכיוון המוסך. אבל בעיקר מאוד בלט היום שהרכבת נוסעת מאוד בזהירות, סדרות ירושלים, הם נסעו רק 20 קמ"ש, מתחת לאדמה הרכבת מגיעה ל-77 קמ"ש. אבל הם מאוד חוששים מתאונות עם הולכי רגל ורוכבי קורקינט, אז כרגע נוסעים מאוד לאט.
טוב, חברים, קורקינטים מספיק לחצות שם את סדרות ירושלים עם הקורקינט, אני מקווה שיהיו ממושמעים לפחות. אודי עציון, עוד משהו לסיום?
לא, סוף סוף זה קורה, ועכשיו גם אולי שיהיה זו מטרו.
טוב, אודי עציון, תודה רבה.
להתראות.
נתראה ברכבת. שלום, ירון פרידמן, ראש דסק מניות בנק הפועלים. אלן, ירון?
היי, ענת.
שתי חידות, אינטל טאוור.
כן, פתחנו את היום בירידה מאוד חדה.
לא, כי סיימתי עכשיו שיחה עם מולי עדן, אז אתה יודע, דיברנו על זה הרבה.
כן, לצערי, סיפרתי את השיחה. כמובן, אני מדבר על המניות, על עניין, לבנק, וכו, וכו, וכו. פתחנו את היום בירידה מאוד חדה בטאוור, בעקבות הביטול של העסקה של שאינטל רצה לרכוש אותה. היא ירדה במשהו כמו 11% בסיק, כרגע יורדת רק 7.5%. אינטל, שפתחה את המסחר בווסט בירידה של כ1.25%, יורדת כעת גם כן ב3.25%, הן די מתמתנות. צריך לזכור שטאוור כבר תקופה די ארוכה סבלה מירידה בבורסה, כי הייתה הערכה, זה היה די באוויר שהעסקה הזאת לא הולכת חלק, והיו המון חששות של המשקיעים. היא כבר הגיעה לפני כמה חודשים למחיר העסקה, ל-$50, אבל ככל שזה הלך והתמהמה והיו עיכובים, ראינו אותה לאט לאט נוזלת כלפי מטה, עד ה-$30 בערך שבו היא נסחרת היום.
אוקיי, עכשיו תן לנו את הסקירה של מה שנקרא כל השורה. מה רואים למטה היום? מה השורה התחתונה?
כן, יש עוד קצת מניות בבורסה, ובאמת אנחנו רואים היום ירידות מתונות במסחר. תל אביב 125 יורד בכ0.3%, תל אביב 35 יורד ב0.25%, וול סטריט שפתחה את המסחר בעליות מתונות, עולה כעת בכמחצית האחוז בדאו ג'ון, קצת פחות מזה ב-S&P 500.
תגיד, הדולר היום שהוא נחלש טיפונת, הוא עדיין על 3.75, נכון? זה עדיין גבוה מאוד מאוד מאוד.
כן, זהו, זה, אתה יודע, זה, אפשר לקרוא לזה איזשהו סוג של ריבאונד מסוים, אחרי העליות המאוד חדות של התקופה האחרונה. היום הוא נפע, הוא נקבע, היציג נקבע 3 שקלים ו-75 אגורות ו-4 עשיריות. היורו נחלש ב-4 עשיריות אחוז ל-4.098. אנחנו עדיין ברמות מאוד גבוהות. אתמול היו נתוני אינפלציה בישראל, שביולי המדד היה 0.3%.
כן.
אם ניקח את זה שאנחנו רואים איזושהי התמתנות, באינפלציה מצד אחד, אבל מצד שני דולר מאוד חזק, זה מציב סימני שאלה לקראת הרביעי בספטמבר, שזה התאריך שבו בנק ישראל אמור להודיע לריבית. אני חושב שאם הייתה אינפלציה יותר גבוהה, אז הייתה ודאות הרבה יותר גבוהה לעוד איזושהי עלייה של 0.25% בריבית. כרגע זה סימן שאלה די גדול, כי בכל העולם אנחנו רואים איזושהי ירידה בקצב האינפלציה.
בדיוק, זו מגמה עולמית.
נכון, זאת מגמה עולמית, באמת ראינו את הבנקים המרכזיים ככה מתחילים לעצור עם העלאות הריבית, אבל הדולר, השקל בעצם, שנחלש פה בצורה מאוד משמעותית בשבועות האחרונים, זה עושה כאב ראש לא קטן לפרופסור אמירון.
כן, טוב, אז זה לא אומר שהוא לא יעלב, זה לא אומר שהמדד נגיד לא יהיה גבוה יותר בחודש הבא, אבל אתה יודע מה, בוא נקווה שזו באמת מגמה.
כן, צריך גם לזכור שזה חודש החגים, שבדרך כלל... יש בו עליות מחירים.
בדיוק. ירון פרידמן, תודה רבה.
להתראות.
שלום, שלום. אנחנו סיימנו, איפה הכסף עורכת יעל אילון, מפיקה מעלי בנימין, אבל השידור איתנו שקט וולפין, בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, נויה חסון ועיניו אורגד, מחר ליאת רון ויעל אילון יהיו כאן, ואנחנו נשוב לכיסא הזה ביום ראשון, עכשיו נאמר שלום לחברים שלנו, בן כספית וניסים משאל. הנה אתם.
שלום.
שלום.
שלום וברכה.
שלומכם היום?
חם בחוץ.
חם בחוץ, כן, לא נורא, יחסית
לא,
בסדר.
לא, אני יצא לי ללכת היום בחוץ, אני לא ממליץ.
טוב, בסדר, אוקיי. ניסים?
אני בכיף, מחכה, מזמן לא הייתי עם בן, איתך הייתי עד לשבוע שעבר, אז ככה שאני שמח לחדש את הקשר הרדיופוני, עם בן כספי. ושבו בנים לגבולם.
ועוד יצא לנו ושלום להתראות. נקשיב לכם בדרך. ביי ביי.